שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום תלמד אלבום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1201, והנושא שלנו הוא שינוי התנהגות. אנחנו מתנהגים בצורה מסוימת מהגיל שאנחנו גדלים, בחיק המשפחה, ועד לגילאים המבוגרים שאנחנו חיים בתוך חברה. ננסה להבין קצת יותר לעומק את כל הנושא של התנהגות, ובעיקר של שינוי התנהגות בדרך לחברה חדשה, חיים חדשים, תהיו איתנו. נוטל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז כל הנושא הזה של התנהגות והתייחסות להתנהגות של האדם בעצם התפתח בתחילת המאה הקודמת, כתגובה לפסיכולוגיה שעסקה בנפש האדם. הגיעו חוקרים כמו סקינר, כמו ווטסון, שאמרו לא, אנחנו חייבים להסתכל רק על מה שאפשר למדוד ומה שאפשר באמת לקמת, לא על שום דבר שכאילו פנימי ומופשט, והם התחילו לחקור את ההתנהגות של אנשים. ואז גם היו כל מיני ניסויים על חיות, כמו הניסויים של פבלוב, שראו שבעצם אם ניתן גירוי חיצוני, שלילי או חיובי לחיה, היא תלמד התנהגות חדשה. כן, כלבים ששמעו פעמון בזמן שנתנו להם אוכל, למדו לקשר בין הצליל של הפעמון לאוכל, ואפילו היו מריירים ששמעו את הצליל. וככה הם למדו שאפשר לאלף חיות, אפשר לאלף יונים למשל, להיות יוני דואר, כל מיני דברים למדו שאפשר לעשות. וגם הבינו שאפשר כך להשפיע על בני אדם. אם ניתן לבני אדם פרסים או עונשים, זה מה שישנה את ההתנהגות שלהם וישפר את ההתנהגות שלהם וכן הלאה. אז רצינו באמת להבין, האם זו הגישה הנכונה בעצם לשינוי האדם? האם באמת אפשר לראות את האדם רק כאיזשהו יצור שמושפע מגירויים חיוביים או שליליים מהסביבה שלו, וזה כל מי שהוא, או שאולי יש גם משהו מעבר, ואיך נשתמש בזה בשינוי האדם ושינוי החברה? אז קודם כל, לגבי ההסתכלות הזאת על האדם, האם זה נכון לומר שאנחנו כבני אדם, האישיות שלנו בסך הכל מתעצבת מגירויים שאנחנו מקבלים מהסביבה, או שיש בנו גם משהו פנימי, משהו מעבר לזה?
מה שיש לנו פנימי יכול להיות כן, אבל זה שאנחנו יכולים להתפעל רק מהגירויים חיוביים או שליליים חיצוניים, זה ברור לנו ואין יותר חוץ מזה. בחוכמת הקבלה זה מדובר על תענוג ואיסורים, ושבן אדם נמצא בין שני אלו, שהם מפעילים עליו כל מיני צורות הלחץ, ובהתאם לזה הוא מתנהג, נמשך לחיובי ומתרחק משלילי, וכך אנחנו כל הזמן מתנהגים. זה אנשים הרגילים, כל אחד. עכשיו, מה זה בן אדם שמושפע מגירויים חיוביים שליליים? זה כבר משהו אחר. האדם ההוא הוא כבר מגיע עם איזה רקע. כל אחד שונה. ובהתאם לזה, מה שלאחד זה חיובי, יכול להיות לא כל כך חיובי, או אפילו שלילי לשני, ואז צורות התנהגות הן שונות. אבל הגישה היא גישה אותה גישה. רק לאחד מה שיכול להיות חיובי אחד ולשני אחר וכן הלאה. זאת אומרת, כאן אנחנו צריכים כבר לראות איך האנשים מתנהגים מגירויים חיוביים ומגירויים שליליים, שהם יהיו ממש תואמים לגופים גדולים של בני אדם. אז אנחנו רואים שאלו שגדלו או ב רמה אחרת מסוימת, או מאזור מסוים, או מאומה מסוימת, אז יש להם תגובות, טעמים נגיד, התנהגויות, מנטליות, וכן הלאה, אז דומות. וכאן זה, ככה אנחנו מחלקים את האדם, ככה עם כולם. אני כבר לא מדבר על זה שיש, בגלל ש... אנשים, אנושות כולה התחלקה לעמים עוד מימי הבבל, מלפני 3.5-4 אלף שנה, אז אנחנו כבר רואים שיש צורת התנהגות שונה לפי המוצא וכן הלאה.
שמה בעצם מגדיר את צורת ההתנהגות? הסביבה שבה אותם אנשים גדלו, המקום הגיאוגרפי?
לא, הרבה יותר עמוק. הרבה יותר עמוק, אפילו בוודאי שגם תנאים חיצוניים, אבל אדם הוא מערכת הרבה יותר מורכבת, והוא לפי היסוד שלו הרבה יותר גבוה מדומם צומח חי שהוא נמצא בסביבה שלהם, אם הוא היה פחות מדומם צומח חי, אז היה מושפע מהם, וודאי שזה היה קובע מי הוא האדם. אבל מפני שדומם צומח חי, הם נמצאים דומם, ויותר פנימה צומח, ויותר פנימה חי, ובתוכם אדם, אז כאילו זה הפירמידה. יוצאת ככה שאדם הוא נמצא בגובה יותר מדומם צומח חי שסובבים אותו. ולכן הוא לא, אי אפשר להגיד שהוא הצורה ישירה, תוצאה ישירה מכל השלושת הגורמים האלו, אלה הוא יותר מהם. ולכן לא, לא, לא תוצאה מהם ישירה, בלבד.
דיברת על ההבדל בין אדם לדומם, לצומח ולחי, ואני רוצה רגע להתמקד בהבדל בין אדם לבין חיה. המחקרים מראים בצורה ודאית שניתן לאלף חיה על ידי מתן גירויים חיוביים וגירויים שליליים.
כן.
האם לתפיסתך ניתן לאלף גם אדם על ידי מתן גירויים חיוביים או שליליים?
אם אתה מוריד אותו לדרגת חיה.
תסביר את עצמך.
פשוט. אם אתה כל הזמן כך משפיע עליו ולא נותן לו להתפתח יותר מזה, זאת אומרת, הוא כל הזמן נמצא בגירויים חיוביים או שליליים, טוב לו, רע לו, רע לו, טוב לו, וכל הזמן הוא חייב לפי שאתה לא נותן לו אפשרות אחרת לבקר את עצמו, להיות רק בבריכה מהרע ולהימשך מקצת בטוב, אז יוצא שאתה מוריד אותו לדרגת חי, ואז הוא יתנהג כך בהתאם לזה, אבל אם אתה נותן לו חופש, יחסית מהלחצים עליו שליליים וחיוביים, אז אתה נותן לו אפשרות להתפתח מבפנים. וזה מה שקורה לנו משך ההיסטוריה, שהייתה תקופת העבדות, תקופות כאלה שאנשים היו ממש נלחמים על אוכל נפש, ממש שהיה להם רק את זה כבעיה, אבל במידה שהם התקדמו וימצאו לעצמם כלים וכבר יוכלו לספק לעצמם מזון, חום, פינה בטוחה וכן הלאה, משפחה ואפילו חברה אנושית שדואגים זה לזה גם כן, שומרים זה על זה, אז יוצא לאדם שכבר נפתח לו הזדמנות, לדאוג למילוי הפנימי שלו, שהוא ירגיש שאני רוצה עוד משהו למלות. אז הם התחילו לפתח כלי נגינה, הם התחילו בכתיבה, בכל מיני אירועים, פולחן וכן הלאה, לפתח כי איזושהי תשוקה רוחנית שהתגלה בהם. ולזה כבר תחילת האדם.
הבנתי מהתשובה שלך שאתה רואה את האדם כיצור שיש בו הרבה יותר מתגובה לגירויים חיצוניים חיוביים או שליליים.
אלה שיש צומחת מבפנים.
ושיש איזושהי רמה שאליה הוא יכול רק, שאליה הוא יכול להעפיל ולהתפתח רק על ידי צמיחה פנימית שלו.
כן.
בוא ננסה להגדיר מה אפשר, אם אני עכשיו לוקח את הכוס הזאת ואומר זה בן אדם, ואני מתחיל להשפיע עליו גירויים חיוביים ושליליים. עד לאיזה רמה של התפתחות אני אוכל להביא אותו, על ידי גירויים חיצוניים, חיוביים ושליליים, ומאיזו רמה של התפתחות אני כבר לא מסוגל, ושם צריך לבוא כבר איזה דבר אחר, צמיחה פנימית, התפתחות פנימית. מהו הגבול?
עד כמה שכוס הזה מוכן להגיב על ההשפעות שלך?
אדם יגיב על כל השפעה שלי חיובית או שלילית, לא?
כן, אבל המטרה שלו רק לברוח משלילי ולהתקרב לחיובי.
נכון. אז עד לאיזה גובה התפתחותי אני יכול להרים אדם על ידי שני המושכות האלה, החיצוניות?
עד כמה שאתה משפיע, אבל זה לא אדם, זה עדיין בהמה.
מה?
זה עדיין חי, זה עדיין מכשיר שאתה פשוט משפיע עליו.
מעצב אותו.
כן.
אם ניקח לדוגמה ילדים, בעולם של ילדים אנחנו יודעים שהרבה פעמים נותנים להם צ'ופרים או פרס על התנהגות חיובית או עונש על התנהגות שלילית. כן. אז האם בצורה כזאת אנחנו מגדלים אותם להיות אדם? האם זו צורה נכונה לגדל בן אדם בצורה?
גם לא, כי אנחנו רואים שאפילו על ידי כל מיני פרסים או עונשים, בוא נגיד כך, כן? אנחנו לא יכולים למנוע מהם התפתחות אישית של כל אחד. הוא למרות זאת רוצה את זה, והשני רוצה את זה, ולא אכפת לו כל כך איך אנחנו מכוונים אותם על ידי פרסים או על ידי לחצים למשהו אחר. כל אחד צריך לבטא את עצמו, שיש לו תשוקה, שיש לו רשימו פנימי, שהוא חייב לבטא את עצמו, אחרת הוא לא עושה. מה שאם כן בחיה אין לנו דבר כזה. חיה תמיד מחפשת רק מה שטוב לה, לפי אותם התנועות, לפי אותם התכונות, לפי אותם הרשימות, בוא נגיד, שיש לה מהלידה. ולכן כלב יישאר כלב, חתול יישאר חתול, ולא חשוב, זה יכול להיות דג בים, זה יכול להיות לא חשוב מה. אם זה דרגת חי, הוא יתפתח רק כדי לממש את ה-DNA שלו, מה שנקרא.
כן, ובאדם, לעומת
זאת? ובאדם לא. באדם הוא צריך לפתח את התשוקות הפנימיות שלו, שמתחילות לגדול אצלו, מתוך, אחרי, ממש אחרי כמה שנים הראשונות שהוא חי.
שמה, מה
הם
התשוקות האלה?
תשוקות
למה?
הוא רוצה לבטא את עצמו. הוא דווקא את זה אוהב ולא זה, והוא לזה נמשך ולא לזה. אפילו בטעמים, במאכלים, בכל דבר. אנחנו רואים עד כמה שאלו דרישות הפנימיות של כל אחד ואחד, הן מאוד שונות. תיכנסי לתוך גן ילדים שהם נגיד יושנים, ילדים קטנים, נעים לראות את הדבר הזה, כן? אבל באיזה תנוחה, באיזה, בכל אחד במה הוא רוצה, במה הוא לא רוצה, איך שכל אחד נמשך לצעצועים אחרים ולהתנהגויות אחרות ואופי עד כמה שכל אחד שונה, מגיל שנתיים שלוש אנחנו כבר מבחינים בזה.
כן.
נו, אז אין דבר כזה בחיות.
שקראת על זה רשימו שקיים בתוך כל
כן,
אחד?
כן, רושם. הגן, הגן, הגן של האדם. בכל זאת, אנחנו אומרים שיש דומם, צומח, חי ואדם. דרגת המדבר. ודרגת המדבר היא כל כך מורכבת, עשירה, שיש לה התפתחות משלה.
דיברת עכשיו בעצם על ה, איך הגדרת את זה, תשוקות, נטיות, יוצרות פנימיים.
שזה נובע מתוך האדם עצמו.
מתוך האדם עצמו.
זה יש בו רושם הזה, אנחנו קוראים לזה גן הרוחני או רשימו, שחייב להתפתח וחייב לקבוע את עצמו.
זה כמו זרע שצומח כן. מבפנים?
כן.
עכשיו אני רוצה בכל זאת לשאול שאלה כוללת. אז הבנתי שכל אדם יש לו איזה שהם נתונים פנימיים שונים שהוא חייב לממש אותם בעצמו, ושם כבר המושכות האלה החיצוניות של גירויים חיוביים ושליליים כבר לא פועלים, אלא זה משהו...
יחסית.
כן, אבל יש פה איזה מרחב פנימי שלו שהוא חייב לפתח לפי הדברים האישיים שלו.
כן.
האם בכל זאת שאתה מסתכל על חברה שיש בה הרבה הרבה פרטים שכל אחד הוא מיוחד, האם יהיה אפשר להגדיר משהו כהתנהגות נכונה?
זה הכל תלוי מדיכוי. נגיד ברוסיה, הכניסו אנשים לרעב, למצב שאתה חייב לעבוד, אחרת לוקחים אותך למחנות שם בסיביר, ואז לא היה לאדם מה לעשות, אלא רק להילחם, שחייבים לעבוד, חייבים להרוויח, חייבים במשהו לפחות להצליח, כדי שיהיה לי פינה, שיהיה לי אוכל, וכך אני חי ולא חושב על כלום חוץ מזה. אז נתנו כאלה תנאים, שאדם רק על זה חשב.
זאת אומרת, האדם יורד לאיזושהי דרגת חי, שהוא כל הזמן דואג להישרדות
כן.
שלו.
ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות שבעולם, ששליטים, כל מיני, כך עושים, כדי להוריד את האדם לדרגת חי, לדרגת בהמה. בכל זאת, זה לא בהמה, הוא חי, הוא לובש בגדים, הוא צריך לבשל את האוכל, אבל בעצם כל התשוקות שלו, איך להזיק את עצמו בצורה כמה שיותר...
בטוחה, כן.
בטוחה, כן. קומפורטית גופנית. ולא יותר. זה אנחנו רואים, אז זה תלוי מהלחצים, לכן אני אומר.
כן.
זהו, אבל אם אנחנו משחררים את האדם מהלחצים האלו, החיצוניים, גופניים, אז אנחנו רואים שמיד הוא מתחיל לדרוש יותר ולהתפתח יותר ולא מסכים עם, עם כל הלחץ חברתי וממשלתי וכל מיני דברים האלה. הוא לא צריך את הקגב הזה, הוא לא רוצה לפחד, לא משטרה ולא כלום, הוא רוצה להתפתח. וכאן יש לנו כבר בעיה, שעל באיזה התנהגות הוא עכשיו ילך. אם לתת לו להתפתח, אז הוא כמו פרא אדם, ילך ולפי האגו שלו, שזה בעצם הטבע שלנו, הוא יעשה, הוא ירוס את העולם. אז מבחינה הזאת, המשטר הדיקטטורי הוא יותר, יותר טוב, כי הוא שם לו גבולות, ואז אתה רואה שהם כולם מתנהגים ככה כמו רובוטים, ואז הכל מתקדם ומתקיים. מה שאם כן, אם אתה נותן לו חופש, אבל אם אתה נותן לו חופש וחופש הזה, אתה מגדל אותו, כן? זאת אומרת, משנה לו צורת התנהגות, שזה בעצם הנושא שלנו, נכון. כמו שהבנתי, כן?
כן.
מנסה לו, משנה לו צורת התנהגות מלהיות כלב ללהיות אדם, שהוא יודע איך לגדול, ונותנים לו אפשרויות לגדול, כן? אז כבר יש לנו התפתחות החברתית ופנימית, ואז הכל מסגשג ובא.
אז אם אמרנו שיש דרך אחת לשנות את האדם, שזה על ידי כל מיני לחצים חיוביים או פרסים, ושבח וכבוד וכל מיני דברים שמושכים אותו קדימה, אז מהי הדרך הנכונה למשוך את האדם להתפתחות האמיתית שלו, הנכונה שלו? באיזה אמצעים אנחנו צריכים להשתמש?
אמצעים. אנחנו צריכים לתת בצורה גשמית. רמה לא יגונה ולא ישובח.
רמת קיום.
רמת קיום, אבל לא קיום שהוא ירגיש שזה לוחץ ומגביל אותו, אלא שלא יהיה לו דאגות לקיום ההכרחי להגוף. בלי הגזמה, בשום דבר, אבל בהכרחיות לכל מה שהאדם דורש.
כן, הצרכים הכי בסיסיים שלו מסופקים.
לא הכי, הכי זה תמיד
הביטחון, האוכל, כן. כל הדברים
כן,
האלה.
כן. לא, אבל, וכל היתר זה רק להעביר ל, ל, לרוחניות, לפיתוח האדם.
אם ברמת החיה שלנו אנחנו יודעים איך לעצב חיה, לאלף את החיה, כן. איך מפתחים אדם, איך מביאים אותו לשינוי התנהגות?
פשוט מאוד. יחסית פשוט מאוד. יש לו תשוקה להיות אדם, אם אנחנו מספקים לו חיי בהמה. בוא נגיד, בהמה, כוונה היא מה שגופו דורש.
כן.
אוכל, מין, משפחה, יש. יופי. עכשיו צריכה להיות התפתחות פנימית. אז אנחנו צריכים לדאוג לזה. שהוא ידע מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא, למה, בשביל מה קיים, איך לפתח את עצמו, איך להרגיש את עצמו שהוא שולט על ההתפתחות שלו הפנימית, מה היחס שלו לסביבה, יחס הסביבה אליו, איך הם יכולים יחד להתפתח בהרמוניה, אדם כלפי סביבה וסביבה כלפי אדם. וזה בעצם הצורה ההתפתחות הזאת אנחנו צריכים לתת לו, זאת צורת האדם. שלצערנו, עד כמה שאני רואה, בשנים שלי שעברתי בחיים האלו, אני לא רואה שאף אחד, אף מדינה לא מבינה, לא יודעת ולא מממשת, לכן לא מממשת את התהליך הזה נכון. תהליך של לפתח האדם. ולכן אנחנו תמיד נתקעים במצב שהדור הצעיר שגודל, אנחנו אפילו לא יודעים מה קורה לו, ומה יקרה לו, ואין לנו שום שליטה, ואפילו קשר עם דור הצעיר אין לנו, והעולם מתגלגל.
אז רציתי לשאול, נגיד וכבר יש לנו את ההבנה לאן צריך לפתח את האדם, ואנחנו מעוניינים לפתח ממנו אדם, האם בדרך לשם אפשר להשתמש בשינוי התנהגות, למשל לתת דוגמאות להתנהגויות חיוביות של יחסים טובים, של אהבת הזולת, ולתת גירויים חיוביים, שבחים, פרסים, שיודדו את האדם לעשות את אותם התנהגויות?
נו, זה צריכים לתת מאפס יום, אפילו מההורים שלו. זאת אומרת, לזה אין גבול, שמגבול הזה כן ולפני זה לא. אלה כל הזמן צריכים להיות בטיפול. כל אחד ואחד חייב להיות תחת הטיפול.
טיפול זה אומר גירויים חיצוניים.
לא רק גירויים.
אלא?
גירויים שזה משהו מפריע לך, ואתה בהתאם לזה מתנהג ואיכשהו מתפתח.
נגיד כמו שטל אמרה, לתת פרסים והערכה חברתית ושבחים על התנהגויות טובות.
גם זה. זה. גם.
גם ומה עוד? כשאתה אומר גם מה עוד?
זה מערכת שלמה שצריכה להיות. אתה צריך ללמד אותם מה זה נקרא להיות אדם, מה הטבע. בקיצור, העניין הוא פשוט. מה הטבע דורש מאיתנו, שכך אנחנו נבראנו, וצריכים להתפתח כדי להיות בהרמוניה עם דרישות הטבע אלינו. ואם אנחנו נענה לדרישות האלו, אז כנראה שאנחנו מגיעים להרמוניה, למצב הכי נכון ומאוזן.
השאלה שלי הספציפית זה, האם ניתן דרך זה שנלמד אנשים התנהגויות מסוימות, חיוביות, והם יתרגלו את ההתנהגויות האלה, האם זה ישנה משהו בתוכם? האם השינוי התנהגות יכול להביא גם לשינוי פנימי שבאדם?
בהחלט. כי סך הכל, בשביל זה אנחנו צריכים לתת להם דוגמאות, צורות התנהגות הנכונות, ולהביא אותם לסביבה חדשה נכונה, וסביבה היא חייבת להיות סביבת בני אדם המבינים, יכולים לתת דוגמאות, ובצורה כזאת אנחנו כבר יכולים לדאוג באמת לדור החדש, לראות תוצאות, לתקן אותם, כי כל דור ודור זה כל דור ודור שף, מה שנקרא.
התגשת קודם את העניין שהאדם צריך ללמוד מה הטבע דורש ממנו.
כן.
זאת אומרת, חוץ מהפעלה חיצונית של גירויים חיצוניים, חיוביים או שליליים, צריך להקנות לאדם על ידי השכלה, לפתח בו הכרה ומודעות פנימית אישית שלו, למה הטבע דורש ממנו כאדם.
כן.
הדרישה הזאת של הטבע מהיצור הזה המתפתח שאנחנו קוראים לו אדם, שיגדל ויפרח ויתפתח, היא דרישה אחת לכל בני האדם, כי בתחילת הדיון הדגשת לי עד כמה הנתונים הפנימיים האישיים של כל פרט הם שונים לגמרי ויכולים רק לצמוח מתוכו ולכן אסור דיכוי.
זה נכון, וכאן יש לנו שאלה. אם אנחנו מדברים נגיד על שדה, ובשדה הזה גודל לא חשוב מה, מצידי פטרוזיליה.
כן.
אז לכל פטרוזיליה יש טבע אחד.
נכון.
אם אנחנו מדברים על כלבים, אז אנחנו מדברים על זה שכלב, יש לו כבר משהו. אדם גם כן, יש לו משהו שכללי לכולם, ויש משהו שאישי, שאתה לא יכול לבוא אליו כמו על איזשהו צמח. גם צמח, אם יש לו משהו, איזה בעיה מסוימת, אז אתה מתייחס לשיח הזה, לעומת כל השיחים, שהוא חולה נגיד, או משהו שקורה, גם כמו לחיה.
כן.
זהו. אז לאדם זה הרבה יותר מורכב, אבל בכל זאת, יחס כללי לאדם, אנחנו יודעים מה שצריכים. צריכים לתת לו אפשרות להיות מחובר עם הסביבה, שהגיע למצב שהוא והסביבה יהיו ממש בהשלמה הדדית. שמה שסביבה תגלה לו כמה שהיא זקוקה לו, וכמה שהוא יבין שהוא צריך לקבל מהסביבה, אז לשני הכיוונים האלה הוא יקבל הזנה, וסביבה תקבל הזנה.
אז רציתי כאן להבין איפה קורה השלב של השינוי באדם. כשאנחנו למשל נותנים לאדם דוגמאות של התנהגות חיובית, איך לקבל את האחר ולהיפגש, לעשות סעודות, לא יודעת, כל מיני דוגמאות של התנהגויות, של פעולות ממשיות, כן. והוא עושה את ההתנהגויות האלה ומקבל על זה הרגשה של כבוד והערכה. איפה קורה בו השינוי, או מתי קורה בו השינוי הפנימי שאתה מתאר שהוא כבר
נקרא? כי הוא מתפעל מהסביבה, הוא מתרשם מהסביבה, ואז הוא נכלל מהסביבה. והסביבה מולידה בו, בונה בו את המערכת שלה, שנעשה בו תבנית, מודל של הסביבה, ועל ידי זה הוא מרגיש את הסביבה. זאת אומרת, יש לו עכשיו משהו שהוא מרגיש את הסביבה, שנגיד לא יכולה להיות בכלב. כן? הוא יכול להרגיש את הבעל בית, אפילו אופי של בעל בית, חתול מרגיש מצב רוח של, של האנשים שקרובים עליו. כן? אבל אדם הוא בונה בתוכו מודל של הסביבה, ואז דרך המודל הזה הוא מתייחס לסביבה, וסביבה מתחילה לחיות בו, ואז בצורה כזאת נעשה אינטראקציה,
כן.
כזאת ההתקשרות הדדית בינו לבין הסביבה, שאדם הוא חייב להרגיש כל הסביבה כולה. וזה בעצם מתחיל להיות כבר חיים בדרגת האדם.
איך זה משנה את ההתנהגות שלו?
הוא מתוך זה שנכלל מהסביבה, מתוך זה שהוא מרגיש הסביבה שבתוכו, הוא מתייחס מהמודל שלו הפנימי למודל של החברה החיצון. כמו שאנחנו אומרים לפעמים לבן אדם, אתה לא מרגיש מה שהוא חושב או מה שהם עושים, אתה לא מרגיש, זאת אומרת, אנחנו שואלים, אין לך מודל של אותו אדם או אותה סביבה, אותה חברה בפנים שאתה לא מבין, אתה לא עושה את המודולציה הזאת, את ההכנה, איך לצאת אליהם, איך לדבר איתם. כן? ישנם כאלה שלא יכולים, שהם אטומים, ולא מסוגלים לבנות בתוכם מודלים חיצוניים, ואז האדם הזה הוא מנותק מהסביבה, הוא לא מבין מה דורשים ממנו. זה כמו תינוק שעוד לא בנה בתוכו כאלה מערכות, כן? אז הוא מסתכל, הוא לא יודע מה רוצים ממנו. כך יש, הרבה בני אדם, הרבה מאות. אני אומר שרובם נמצאים בחיים ללא מודלים פנימיים של היקום, של החברה, של ה... עמים, של מה רוצים מהם וכן הלאה. לא בונים מודלים, לא, אנחנו מלמדים אותם איך לעשות את זאת. וזה העיקר, החינוך שצריך להיות לאדם.
זה מעניין.
לכן, כן, לכן ההתנהגויות הן כולם תלויות בעד כמה שאני, במודלים שיש לי, תבניות האלה, פנימיות של החברות שונות, אנשים שונים וכן הלאה, בכמה שאני עובד איתם, בצורה נכונה, ואחר כך מוציא מכוח לפועל בהתנהגות שלי כלפי העולם.
רב לייטמן, אני רואה שהנושא הזה הוא עולם ומלואו. לצערי, הזמן שלנו נגמר. תן לי את הדבר המרכזי שאני צריך לקחת בראש. שינוי התנהגות הוא תוצאה של מה?
שינוי התנהגות הוא תוצאה מזה שאדם מוצא בתוכו, את המודל הנכונה של החברה החיצונה.
תודה רבה, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב, תבואו שוב, נמשיך. כל טוב, להתראות.